טוב, שלום לכולם. הנושא שרציתי לדבר איתו על הרב דרייפוס, הכותרת שנתנו לו, אם אני זוכר נכון, זה אמונה בעולם של משחקי זהויות, והשיחה של הרב דודי הייתה מאוד טובה כדי להעלות אותנו על המסלול, לא נצטרך יותר מדי להקדים. אני חושב שהבסיס של הדברים כבר נאמר ועכשיו אפשר ללכת משם והלאה. אם ננסה ככה לפתוח את הדברים דרך מה ששמענו קודם, הרגשתי שבדברים של הרב דודי היה איזשהו מהלך מלהתחיל עם הזקנים כתנאי יסוד, לאט לאט הדיבור איתו התגלגל למקום שבו בעצם אנחנו נמצאים היום, במקום שאנחנו צריכים ללקט לנו זקנים מכל מיני מקומות, ואנחנו מחפשים אנשים שנמצאים בכמה עולמות כדי שהם יוכלו להבין את המקום שאנחנו נמצאים בו. אבל עדיין, אם אני אנסה ככה לקשור את זה באופן דרשני לנקודה שאני רוצה להתחיל איתה כאן, היה מאוד דגש על הדעת. זאת אומרת, יש מי שיודע, אתה צריך קודם כל לדעת, ואם אתה לא יודע, לך תשאל את מי שיודע, ואז תדע מה לעשות ומה לא לעשות. בגלל שאנחנו בכל זאת לקראת פורים, אז צריך קצת להתחיל, אולי כדי להתחיל את הדברים שלנו ממקום אחר, צריך להתחיל מהמקום של חוסר דעת. אם מושכים את פורים ליום כיפור או שמושכים את יום כיפור לפורים, אפשר לעשות כל מיני משחקים עם המשוואה הזאת כידוע. הרי אני רוצה להתחיל עם הוורט הזה של הארי, שהוא באמת הזה שצריך לשתות עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שצריך גם לדעת בפורים דרך השכרות ודרך איזשהו מקום של בלתי ידוע גם לברך את המן, למצוא איזשהו ניצוץ שנמצא מעבר לגבול, במקום שאף זקן לא ירשה לך ללכת אליו. ולפחות לגבי פורים שם את זה כאופציה שצריך לדעת לעבוד איתה גם, לא רק להרחיב את הדברים בצורה מתונה ועל פי המסורת. זה הנקודה שאני רוצה להתחיל איתה, זאת אומרת, הנקודה הזאת שלנו כאנשים שבאמת כמו שהרב דודי בעצמו תיאר את עצמו, לא נמצאים כחלק ממסורת באופן מובן מאליו. ואז השאלה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו מחפשים את הזקנים או שאנחנו גם מחפשים את המקומות האחרים, ואיך אנחנו מתמקמים בתוך המתחים האלה בכל זאת כחלק מאיזשהו משחק שיש לו גבולות. אז אני אתן לרבי לתת איזושהי פתיחה דרכו ונתגלגל אחרי זה עליו שאלות האלה.
טוב, שלום לכולם. אני מרגיש כבר שזה סוף היום, אני כבר פטור מלומר דברי תורה, כבר זה נאמר נורא הרבה היום, אז אני יכול רק קצת להשתעשע ולספר סיפורים. והוא היה נפתח לזה שמאחרי גבי שלוח שמלחיך פה את הרב שגר עליו השלום, בחודש אדר מלחיך את מורי ורבי בצעירותי הרב גולדוויך, שתאריך פטירתו זין אדר א' לפני 19 שנה, ובזין אדר ב' פרסמתי מאמר לזכרו בעיתון הצופה ז"ל, והמאמר הזה התפרסם אחרי זה גם בספר שהוציאה ישיבת קרן ביבנה. ואני רוצה לפתח משהו דווקא מהבית מדברת של זהות, דווקא מסיפורים על הרב גולדוויך, וממש בקצר קצרה. סיפור אחד שסיפר הרב שגר הרבה פעמים בהזדמנויות שונות, שנינו היינו יחד בקרן ביבנה, שהרגע השבר שלו עם הרב גולדוויך היה, שיום אחד הוא נכנס אליו הביתה, והרב גולדוויך קרא עיתון מעריב, ואיך שראה אותו נכנס, הוא שם את זה מתחת הרגל, כך הרגיש את זה מתחת הרגל, והוא ממש הרגיש שנשבר לו האמון. זה ממש, אני הייתי מתפקע לצחוק מזה, אבל הוא לקח את זה קשה, ונשבר לו האמון. סיפור שני, כמה שנים אחרי שהייתי בשנה השנייה של נישואי, לפני הרבה שנים, קיימתי ואיתי שבע ברכות לחבר שלי, מחזור מתחתיי, ושם הזמנתי שניים מרבותינו המשותפים שלא יכלו להגיע לחתונה, זה היה הרב גולדוויכט, עליו השלום, ולהדיב את חיים לחיים מורי ורבי הרב לבנצל, מישיבת הכותל. ושם הרב גולדוויכט קיבלתי אותו לפתוח בדברי תורה, והוא דיבר שם על שפת אמת על המרגלים. ואמר שם, הוא חזר על זה כל שנה בישיבה, קבוע בפרשת שלח לך, הוא לימד את השפת אמת על המרגלים משנת תרמ"ה, ושם אמר שהחטא של המרגלים היה שהם רצו להישאר באור של התורה, של הר סיני, של המן, של הסלב, של ביר מרים, לא רצו להיכנס לארץ כנען, לארץ הקליפות הקשות. והשפת אמת מסכם שישראל צריכים לעשות רצון השם ולא לגרמיו. התפקיד הוא לעשות את הדברים בקליפות הקשות ולא להתפנק באור ובחום של מעמד הר סיני. אני דרוש שגם בהקשר ההיסטורי שלו, הוא דרוש שיש לו ניחוח של רוח העלייה לארץ, שנאמר בסוף המאה ה-19, אדמור מגור כנקת עמדה סמויה אמנם, אבל הוא בעצם דחף לכיוונים שצריכים להיכנס למקומות הקשים, ולא להישאר במקומות הרכים והמוגנים. ואז כשהוא גמר לדבר, לצאת את דרשתו, אז הרב לוינסון ישב מולו, אמר לו, זה אומר שמה שהרב אומר, שארץ ישראל זה יותר מתורה. ומי שהכיר את הרב גולדברג כחניך בני ברק, שתמיד החזון איש, תמיד הרבי בריסק וכו' וכו', עלבון יותר צורם מזה אי אפשר לומר לו. ואז הוא ממש, ממש אני זוכר אותו רועד ומחליף צבעים בפנים שלו, ממש היה נורא לראות את זה. ואומר, איך אפשר לומר עליי שאני אומר שארץ ישראל יותר מתורה, כל מה אני דורש שתורה זה העיקר וזה הכל, והשיבה תיבת נוח מחוץ לישיבה, מים זידונים וכו' וכו'. עליי אומרים, אתה דולה בי לומר שארץ ישראל יותר מתורה. ואתה עושה אותי למין מזרוך לקלוע עלינו. אז אבל נגד צהל, מי שמכיר אותו, הוא אדם מאוד עם המון עזות. אז אחרי שהגולדברג אמר להתפרץ עליו, הוא הסתכל עליו ואמר לו, כן, זה מה שהרב אמר. ואז היה עוד סיבוב, ואני כתרוץ לך, הייתי אז חתן צעיר, צעיר הייתי בשנה, שנה שנייה של נישואי, החלטתי לעשות איזה סוף, התחלתי לשיר ניגון. זה נגמר העניין. המשך העניין הוא באמת שהוא מאוד כאוב, שכשהייתי לקברו לראשונה אחרי פטירתו, הוא קראו ברב נוחות, ושם ראיתי את הכיתוב על המצבה, וכתוב שם יצק מים על ידי גדולי הדור, העמיד תלמידים הרבה, אף מילה על כרם ביבנה. וזה דבר שמש, אף מילה על הישיבה, על כרם ביבנה. הוא ייסד את הישיבה, הוא למעשה, הם ישיבות ההסדר. הוא זה שהביא לעולם בעולם הכי מרשים, זכה לי בפרס ישראל, כחלק מישיבות ההסדר שזכו בפרס ישראל, הוא זה שקיבל את הפרס, כמה שאני זוכר. ובאמת היה, הוא נחרט ונצרב לא רק בתודעה שלי, אלא כדי שכל בני דורי, ומעבר לזה, כמי שבאמת יסד כאן לפעל חדש אדיר ועצום, שעשרות אלפי, אולי מאות אלפי משפחות בארץ ובעולם, הם חניכי הקו החינוכי הזה, והוא מחק אותו לגמרי מהמצבה שלו. ובמבט לאחור, אני באמת רואה כאן בדיוק איזה, זה אומנם נוגע רק אליו, אולי לא רק אליו, אז אני מספר סיפור, זה אנקדוטה, שדרך אגב, אני יכול, אם אני מספר סיפור על עיתון מעריב, אז יש לי עוד סיפור שעשיתי פעם לפני הרבה שנים עם, עם הרב ציון פריימן, עליו השלום, גם כן אחד מרבותיי, נסענו יחד במונית לראש השנה בישיבת מעלה אדומים, תחילת דרכה, אז המונית לקחה, אשתי ואני ישבנו במושב האחורי, והפריימן ישב במושב הקדמי, ואיכשהו נכנס, אני הייתי בחור ישיבה צעיר כזה, עם, לא בחור ישיבה, אבל הייתי צעיר ערב ראש שנה, מה עושה יהודי ערב ראש שנה, התחיל קצת ייחד ייחודים. הפריימן נכנס לאוטו למונית, פתח מעריב מצד לצד ככה, ורצה לראות מה חדש היום. אז מזה גם לבדתי שלא תמיד עיתון מעריב חלה לקדושה, ברור חדרים של עבדודי, זה יכול מאוד להשתלב. מה שאני רוצה לומר כאן כפתיחה, אני באמת רואה כאן איזושהי נקודה שאני שואל את עצמי בסופו של חשבון, מה הייתה הזהות של הרב גולדברג? מה הייתה הזהות שלו? האם הוא באמת היה לגמרי, לא התכתב עם הפרי, עם הפרי האסור? או שאני טענתי במאמר שלי, ואני טוען גם עכשיו, שמה שמשך את ליבו זה בדיוק החבר'ה שלנו, החבר'ה האלה שמסמנים מבחינתו את המקום האנטי בני ברקי, אתה לא את המקום שהולך למסורתיות שמייצג אותה מבריס והחזוניש וכו', אלא הוא מאוד נמשך, וברור לי, הוא מאוד נמשך וקיבל המון חיות מהמגע עם החבר'ה מהסוג של המחזורים שלנו, אבל הוא לא יכול לתת את זה לגיטימציה ובוודאי לא סימפתיה, כי ברגע שכבר מציבים לזה כמראה, ברגע הזה כבר זה כבר לא יכול להתאפשר. זהו, זה בשביל הפתיחה על שיח זהויות תחום האמונה.
אז בואו, אולי כדי להיכנס לעניינים, נגלגל את הדיבור דרך המושג הזה של לגיטימציה. זאת אומרת, אתה מתאר בן אדם שהוא נמשך לאיזשהו תחום שמעבר לגבול מבחינתו, ויכול להיות שמבחינתנו ההבדל בבני ברק לקרם ביבנה לא נראה כל כך דרמטי, אבל כמובן שזה יחסי. השאלה, מה נחשב כגבול דרמטי ומה לא. וכמו שאתה מתאר, הטרגדיה פה זה שהוא לא מסוגל לתת לעצמו דין וחשבון ולכתוב את זה על המצבה שלו, שזה מה שהוא עשה. זאת אומרת, יש פה, אם קודם היה לנו, אם הרב דודי דיבר איתנו על זקנים שהם מייצגים את העולם היציב, פה יש לנו רב, דמות של רב, הרב שלך, אחרי זה גם נגיע גם אליך, שהוא מייצג דווקא את העולם הלא יציב, הוא נמצא באיזשהו מצב ביניים, באיזשהו קרע, וכאופציה מסוימת, אתה אומר, הוא לא הצליח להשלים, הוא לא הצליח ליצור איזושהי זיקה ואיזשהו דיאלוג. אני רוצה להציג כדוגמה אחרת, סיפור לרב קוק, שגם הבאת אותו בספר האחרון שלך, סיפור מוכר, אבל השאלה איך קוראים אותו. סיפור ידוע, אני חושב, על זה שחלק ממסע הרבנים הגיעו לקיבוץ פוריה, מושבה, והחלוצים שם רקדו בחדר אוכל כדרכם, והרב קוק שכנע את הרבנים לבוא לשם, ונכנס לריקוד, ובאיזשהו שלב, נדמה לי שזה מסופר שזה היה ביוזמתו, הוא הלך לחדר הצידה והחליף בגדים עם אחד מהחלוצים, ואז נכנס לרקוד בבגדי חלוץ, עם רובה גם, אני חושב.
כן.
וכמובן שזה מאוד הלהיב את כולם, ובסופו של הסיפור הוא אמר שהוא לא יפסיק לרקוד עד שהם יקבלו עליהם להתקרב ליהדות, לשמור יותר מצוות וכו'. עכשיו השאלה איך קוראים בסיפור הזה, אפשר לקרוא אותו במובן של הרב קוק הייתה לו אידיאולוגיה שצריך לחבר ציונות וזה, כאילו הוא הרואה, הוא יודע את הדברים מראש, הוא במקום של הדעת במושגים שהזכרתי קודם, ועכשיו הוא בא לקרב את הקצוות, ואפשר לקרוא את זה, וזה המקום שאני רוצה יותר ללכת אליו, שהרב קוק היה לו איזושהי משיכה בלתי נשלטת לחלוצים האלה, הוא רצה להתחפש לחלוץ, הוא רצה להיות חלוץ, היה שם איזשהו משהו שתפס אותו במושגים של הארי שהזכרתי, היה שם איזשהו ניצוץ והוא לא יכול לחיות בלעדיו, והאידיאולוגיה היא במושג שעברת קודם, היא לגיטימציה. זאת אומרת, הוא הלך עם המשיכה הזאת והוא נכנס לתפקיד הזה, הוא התלבש בבגדים האלה, ועכשיו מה זה אומר? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על הקדושה שיכולה להופיע בריקודים בפוריה? איך אני מגשר בין הדברים? לכן אני תפוס את זה לא כמקום שהוא בא לכבוש אותם ולקרב אותם אליו, אלא כי הוא הלך אחרי ליבו, ועכשיו הוא מנסה להבין את עצמו, איפה הוא נמצא בתנועה בין העולמות האלה.
כן, אני חושב שאולי אני אגיד איזה משפט שהוא מטרים את השאלה שאתה שואל. בעצם אנשים שהשפיעו עליי, לא היה להם רב. לא היה להם רב. בשונה ממה שהרב דודי מציג פה את המסורת שיוצרת את היציבות, אנשים שאני, ולא רק אני, אנחנו מושפעים מהם, באמת לא היה להם רב. אני חושב שגם לרב נחמן לא היה רב, אולם היה נין של הבעל שם טוב, הוא מזכיר רבי מקומות אבותיי ואבות אבותיי, רב נחמן ירודנקה, הסבא שלו, וכל גדולי האדמו"רים היו בעצם אובייקטיבית, היו כאילו קדמו לו, אבל רב נחמן פעל עם מקום חופשי, הוא בא לערער את המקום היציב, וינג חצב את כל חיותו דווקא מהפזילה ומההליכה למקומות האסורים, או כאילו אסורים, או אסורים באמת, לא משנה איך מנצחים את זה. גם הרב קוק בסופו של חשבון, מפחדים לומר את זה בכל רם, הרב קוק היה מקור, אמנם ודאי שהוא צמח במסורת, הוא היה בוולוז'ין ובפולין, אבל בסופו של דבר מאז שהוא עלה לארץ הוא הפך להיות מקור בעצמו. אי אפשר לומר שהיה לו רב, מי שיכול להצביע על, ניסו להגיד פעם שהנציב זה הרב שלו, אבל אלו דברים שהם לא ממש רציניים בעיניי. משורש נשמתו, כמו אברהם אבינו שכילותיו לימדו אותו תורה, הרב קוק היה אדם שפרץ דרך וויתר על היציבות, ודווקא הויתור על היציבות זה לא רק תנועה שהוא הולך אל המקום שהוא מעבר, אלא גם מוותר על הקרקע, מוותר על הקרקע, הוא גם שילם את זה ולא המחיר על הויתור הזה. אנשים שהוא קובע אליו בדורו קלטו היטב את המסע שהוא מנסה לעשות עם עצמו, והוא באמת היה אדם, כמו שעזריאל קרא לי בך מתאר אותו, שמכל הכיוונים לא קיבלו אותו. גם יחס לרב שגר, שממנו ילקתי הרבה, אני חש בדיוק אותו דבר, מצד שלי הוא מצד אחד הוא נמשך תכף לדבר עליו, על הרב שגר. נמשך למקומות השם מעבר, והוא גם שילם מחיר לא פשוט, זה שהוא היתר על היציבות. מצד אחד, היה לו את המושרשות שלו כבחור ישיבה שגדל בישיבות ההסדר, וגדל לבית, בית שבא לבתים, לא בית שהיה לו איזה מסורת תורנית או משהו כזה. ובנה את עצמו במקום של ישיבות הסדר, אבל אני שואל את עצמי, כל הזעקה הרוחנית, כל המאמץ האדיר שהוא השקיע בחייו, האם הוא משקף איזושהי נכלאות לזקנים שהיו מעליו, שאולי ממש לא. מהבחינה הזאת, אני חש שההליכה הזאת של אם נחזור על הרב קוק, הריקוד של הרב קוק באמת היה תנועה כל כך אמיצה, קודם כל עצם העלייה שלו לארץ, הפרישה מפולין, שהוא יכול היה להישאר שם ולזכות בתפקיד בכיר, ויתר הגיע לחולות של יפו, ולחברה חילונית כזאת עם ברנר, וכל החבורה שהייתה ביפו של אותם ימים, עצם התנועה הזו הייתה בעזה עצומה, היא בעצם שאיפה איזה ויתור, ולא רק כדי באופן קצת לקבל קצת איזה ניחוח גם ממה שנמצא מעבר לפרגוד, אלא הוא לגמרי ויתר, הוא ויתר ובעצם לא ויתר. הוא לא היה מוכן, הוא לא שבר את הכלים, הוא עד סוף ימיו נשאר עם האצטלה הרבנית שלו, אבל בסופו של דבר מבחינת, אם אני מרגיש את הרב קוק, אני שנים רבות עוסק ביונק מהיומנים שלו וממה שהוא היה, כמה שאני מסוגל, אני חושב שבאיזשהו מקום כל ההוויה הפנימית שלו הייתה חידוש שלא היה כמוהו. זה חידוש שלא היה בעולם. החידוש שלא היה בעולם לא יכול לבוא עם המעטפת של הסכינים שיוצאים מעליו. זה תרתי לסתרי. מהבחינה הזאת הדיון כאן הוא יותר מרחיק לכת. הוא לא רק ביהו ללכת למקום שבו מעבר למוכר ולמסורתי, אלא ממש לכונן... זה מה שהציתי לשאול את הרב דודי, אבל הוא לא ענה לי על זה. וכאן אני חושב שזה השעזור שאנחנו נדבר על זה. כשאנחנו יוצאים עכשיו בתקופה, שאנחנו טיפוסים כמונו, שבאמת מכוננים את הנחות היסוד שלהם, נגיד בהבחנה שמקובל אצל הפוסט-מודרניסטים, לדבר על כינון ולא על גילוי. זאת אומרת, אנחנו שומעים, מכוננים כאן שפה, מכוננים פה את האיברים, ואני חושב שזה נכון ביחס לרב קוק, שהוא בית כונן כאן איזה מין הוויה חדשה. תמיד התלמידים יגידו, לא, כבר היה לעולמים, הרי נשען על זה, ונשען על זה, ונשען על זה, תמיד מנסים להלביש עליו כל מיני מסורות שהוא רק נענה להם. אבל מי שמבין עניין יודע שזה פשוט, זה לא פשוט למה אמירות כאלה. וזה אולי מה שמאפיין היום, זה אולי הנושא שהמרכזי שאנחנו רוצים קצת שם להתקדם בו, לגלגל אותו. אולי אני אקרא פה איזו פסקה, אם נסיעת את הרב קוק, חוץ מהסיפור של הריקוד, שהוא סיפור אדיר בעיניי, אולי אני אקרא פה איזה סיפור, אולי אני אקרא את הסיפור שכנראה הוא כתב אותו על ברנר. ברנר היה מאוד, הציס את הרב קוק, והוא כתב שתי פסקאות קצרות ביומנים שלו, שהם פשוט קשה למי שרב כותב דברים כאלה. אני אקרא אותם. פסקה אחת, לפעמים יימצא כופר שיש לו אמונה חזקה פנימית מהירה יותר מאלפי מאמינים קטני אמנה. זה משפט אחד. אני מחפש את ה... וזה אומנם נכתב ביומן, זה לא מניפסט החוצה. זה יומן שכתב לעצמו. אבל גם לגלות אדם שהשיח שלו עם עצמו, זה לומר אמירות כאלה. ואם זה לא מספיק מה שאמרתי, אז אני אקרא את הפסקה הסמוכה. קצת אחריה, תפשיץ המרזיין. לפעמים יקלקלו את האדם ספרים שנכתבו על ידי קטני אמנה שאין בנשמתם אותה הגבורה הקדושה של הבת אש קודש העיונה, וספרים שכופרים מוחלטים, ספוגים רוח גבורה טמאה שכפירה, כתבו אותם, יתקנו אותו ויעוררו בו את נשמתו הפנימית הנרדמת, וימצא את עצמו ומלא חיים ועוז. אם אני אדבר ואגיד בשפה קצת יותר צברית מחויכת, אתה רואה ספר עם כריכה שחורה, אותיות זהב, אתה פשוט מתנמנם. אתה רואה מישהו שבאמת נמצא במקום אחר, והוא מאוד, אתה ממש רואה שהוא מדבר מהלב, מדבר ממקן נשמתו השבורה, והוא אומר מה שהוא אומר, זה מעורר אותך הרבה יותר מאשר הספר הקודם. וכאן זה רק חושף בעלים כמה שהרב ממש התגושש כאן עם עצמו, זה דיון שלו, הרי זה דיון שלו לא עם הכפירה, אלא דיון שלו עם הכפירה שבתוכו, עם המקום שבו הוא חש באמת דווקא במקום של האחרות של הכפירה, במקום שאתה מערער על הנחות הרבניות התשתיתיות, התשתיתיות שלך, שם אתה יכול באמת לחשף ולגלות שם את האמונה עצמה, כמו שאמר במשפט אחר מהיומנים שלו, אמונה בתארתה גם על ידי אפשרות של כפירה. עכשיו זאת אמירה שאני אומר, אני אומר היום שהיום לומר דברים כאלה זה נשמע קצת מוזר, היום בדיבור השיח הדתי הוא כל כך נחרץ, בוטח בעצמו, יודע הכל, ואני אומר שכאן הגעגועים שלי לדיבורים המעססים, שקצת ענווה, קצת אל תהיה כל כך בטוח בעצמך, כאילו אתה לא, אלוקים לא בכיס שלך, אתה לא, לא יכול ללכת בדרך כזו ולצפות שמשהו באמת יקרה לך.
אפשר להוסיף משהו לדבר הרב? התפרסם לא מזמן במקור ראשון סיפור על מאמר הדור של הרב קוק. במאמר הדור הוא נותן שם דוגמה איך צריך להתנהג כלפי, כלפי החברה האלה כלפי האנשים הכופרים כאילו, ברנר ודברים כאלו. הוא נותן שם דוגמה, הרב קוק נותן דוגמה מדוד המלך שחילק פרסים לחיילים המצטיינים שלו. הוא מביא שם את הדוגמה, ומי שקיבל את הפרס הכי גדול זה היה בניהו. זה כתוב בשמואל ב' פרק, אני זוכר כרגע. והוא מספר מה הייתה הגבורה של בניהו, שבאחת המלחמות הוא חטף גזל, כתוב שם גזל, את החנית של המצרי, והרג את המצרי בחנית שלו עצמו. זאת אומרת, זה בעצם היה המסר של הרב קוק. הוא אומר, אנחנו צריכים לגזול מהחילונים את הנשק הזה של הלעת, של הכפירה שלהם, ללחם בהם בנשק שלהם. וזה כנראה גם הייתה סיבה שהוא רצה את הבגדים של אותם העולים
החלוצים.
כן, את הבגדים האלה כדי לרקוד, כדי, איך אומרים, כדי לגזול מהם את, את הלהט הזה של העשייה. זה היה כדי שזה הסיבה, זו הרוח שהובילה אותו להגיד את הדברים שאמרת
את זה. אם מותר להראות, אני אשאר את המשאלה, אבל אני רק אענה על זה, אני לא חש ככה, זו לא התחושה שלי. הוא לא רצה כאן איכשהו להילחם נגד הכפירה, הוא רצה הוא רוצה לתת לה פענוח בתוכו עצמו. הוא לא רואה איזה אויב שצריך למגר אותו.
לא להילחם, אלא לקחת את הלידה
שלו ולפרוט מזה.
ולפרוט עם זה, כן. בשיטה שלהם, בהתלהבות שלהם, ולפרוט עם זה.
השאלה ששאלה, אני חושב, מהקטעים האלה של הרב קוק, והיא שאלה שגם אפשר לקחת אותה גם בדוגמאות האלה, איך אתה יודע שניצחת? מה המפתח לזה ש... זאת אומרת, אפשר לקרוא את הפסקאות האלה עם סימן שאלה, ובכל זאת הרב קוק הופך אותם לסימן קריאה, הוא לא אומר, קורה פה משהו מוזר, אני קורא ספרים של כופרים, ואני... בכל זאת זה אומר אותי איך זה יכול להיות, אלא הוא אומר, ככה זה. איפה מגיע הביטחון להגיד, זה אכן ככה. ולא, הכלים הרגילים שאנחנו מקבלים מרבותינו הזקנים כשהוזכרו פה קודם, בדרך כלל כאלה שאומרים, יש יצר רע ויש יצר טוב, יש מפות שאומרות, האזור הזה שייך ליצר רע. מה גורם לבן אדם, והכי קל לדבר על הרב קוק, להגיד טוב, הרב קוק יכול, אבל אנחנו כמובן מנסים להוריד את זה אלינו. מה גורם לבן אדם לעשות את ה, להפוך את השאלה לסימן קריאה, במושגים האלה?
אני חושב ששורש העניין זה האמון של אדם בשורש נשמתו. אין מנוס מזה, כי אם אתה יצא לשאול משהו בחוץ, או מישהו בחוץ, הוא חיש מה יגלה איזה חלל פנוי שבין הכנות הטבעית שלו לבין דברים שמנסה להלביש על עצמו בכוח. נקודת המוצא היא הכנות. הכנות והישירות של אדם שעומד ממש ארון וחשוף מול עצמו. ואני חושב שיש לאדם, כמו שהרב שגם התבטא פעם, שיש לידי חוש לקדושה. אז החוש הזה הוא חוש שנובע ממש ממקום מאוד אותנטי, מאוד ממשי. ואני יכול לומר על עצמי, יש דברים שאני עושה אותם, אני אפילו לא טורח לבדוק בדיוק מה המשמעות של הדברים, אבל אני אומר, זה מה שאני צריך לעשות, ואני אומר את זה מתוך שוב, תמיד אפשר לטעון שהסובייקט מתעתע, ואיך אדם יכול לסמוך על עצמו, אני רק שתמיד שואל את עצמי, אז למה תסמוך על עצמך? תסמוך על השכן שלך, על הרב שלך, למה אתה חושב שהוא יודע יותר ממך? כלומר, באיזשהו מקום, האדם יודע, יש איזו ידיעה של אדם יודע, כך אני מאמין, וכל אחד, אם הוא באמת ידבוק במקום שבו הוא יודע, וזה נובע ממש מהמקום הכן שלו, הוא לא מניפולטור, הוא לא מנסה לייצר רוחניות שהיא לא נשענת, שנשענת על, על, על משהו ריקני. אני חושב שכאן אם אדם, לי ברור שהרב קוק שרקת הריקוד הזה, הוא ממש עשה כאן מעשה אמיץ מאוד, ליד הרב חרלב, ליד הרבנים האחרים שם, שוודאי לא הבינה מה קורה לו. בסוף הסיפור כתוב שהוא הוא כמעט התעלף, והרב חרלב ניגש אליו כדי לבדוק שהוא לא מתעלף, אז אמר, זה היה ריקוד של תשובה. כך מסתיים הסיפור. והוא חש שזה ריקוד של תשובה. כלומר, זה, מאיפה הוא יודע שזה תשובה? אולי זה עבירה? אולי זה לא תשובה? התשובה ככה, ככה זה כתוב בספרים, ככה זה קטר כל הכתרים. ככה יעשה לאיש, קטר כל הכתרים. יש ודאות שאדם צריך לדבוק בשורש עצמו, בשורש נשמתו. ומהמקום הזה, להתפלל לסייעתא דשמיא. האם הדבר הזה באמת מבטיח שלא יהיה תקלות? שזה לא ידרדר את האדם למקומות לא טובים? אין הבטחות. העולם הרוחני אין לו שום הבטחות. אבל אם מי שדבק בכנות שלו, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו. להישאר באמת במקום הממשי שלו.
אני אגיד לך, אני נסח את השאלה, כאילו, אתה אומר אין הבטחות, אבל אני חושב שמשהו יותר מפחיד אולי זה שלא רק שאתה עלול להיכשל, שאתה אולי אפילו לא תדע אף פעם שנכשלת. יש את הפסקאות המבהילות האלה של רב צדוק, שאומר לך שבן אדם עד שהוא מת לא יודעים אם הוא היה צדיק או רשע.
נכון.
זה משהו שהוא עוד יותר. אם ברגע שאתה מתנתק מהמפה של הזקנים, ואתה אומר, לגבי עצמך לא יהיה לך אף פעם את הביטחון שיש לך מהזקנים, כי זה יש לך ביטחון מסוים, ברגע שיש לך איזשהו זקן להישען עליו. אבל ברגע שאתה הולך למקום שבאמת הקריטריונים הם פתוחים, אז מי יגיד לך שטעית?
אני רק יכול לומר לך שאני באמת, זאת חוויה קיומית שלי שאני מאוד נבוך בה. אני באמת יצא במידה שמבוכה. אני לא יכול להמציא לעצמי זקנים. אני מכבד כל אדם, משתדל לפחות. אני ודאי משלשים גדולי תורה, אני ודאי נשמע להם וכו' וכו', אבל אני יכול לומר כזה לשולחן. אין אצלי באופן זקנים שאני יכול בכל העולם כולו היום. אני לא רואה זקנים שאני יכול להישען עליהם ולהיות בטוח שמה שאני עושה זה הדבר הנכון. פעם אמרו, אין לנו לשען אלא על אבינו שבשמיים. ואני אומר, אין לנו לשען אלא על הכנות הפנימית שלנו. כי אין לנו משהו אחר. שאם לא נשען על זה, אז מה נשען? זה מה שהדעתי בשיחה עם הרב דודי קודם. שטענתי כלפיו שכל הציור הזה של הזקנים ושמעצבים את הכלים, אני לא בטוח שהדבר הזה יכול לעבוד. אני לא בטוח שאלה שאנחנו, הציבור הדל של אלחנן, הדל של הדתי-לאומי, יש לו את הזקנים האלה, באמת, ולכן אין דווקא הדברים שצומחים מלמטה. אני חושב שדווקא צומחת תורה מהמרחב החופשי, והרוח החופשית היא באמת שם השכינה שורה. עם קיבוץ של יהודים שלומדים יחד תורה, מסתכלים זה לזה בעיניים, באמת נותנים את עצם אחד לשני, לא שיש להם איזה מין הילה של נשאי הדור הקודם, הדורות הקודמים, זה אצלו, אני חושב, איך, אני יכול לומר מחוויות האישיות שלי, יש לי כל מיני חברות לימוד שאני נמצא איתה גם בישיבה, גם בחוץ לישיבה, ואני מרגיש שבאמת המעגלים האלה הם מעגלים שמצליחים תורה, הם באמת מצליחים תורה. עכשיו תגיד לי, ואיך זה מתחבר, אל כל המסורות הוותיקות שהן מעוגנות, אני לא יודע, וגם זה לא כל כך מטריל אותי. אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שבאמת אנחנו נמצאים היום בתקופה שבו באמת כבר הדור יתום. הדור הוא כל זה שכל אחד יש לו איזה רגע שהוא מסתת אותו, הולך איזה טיש פה, לטיש שם, בסדר, כל אחד מאיתנו יש לו גם קצת משהו מזה. אבל איך אני אצלג בשאלה הקודמת, שאלה לשאלה, שאי אפשר להשתית עולם רוחני על געגועים כאלה, כי זה עלול להפוך להיות סיפור מאוד, מאוד בלי ממשות. דווקא אני יכול לומר כך, שאני חש כאן היום, נגיד את הדוגמה על הישיבה כאן. הרב שגר שגם שמעתי לא היה לו רב, הוא עובד חצה משורש נשמתו, יצא קהילה שהיא מתרבה והולכת, והקהילות האלה מצירות עוד קהילות ועוד מעגלים של לומדי תורה כאלה ואחרים. וצמחת פה תורה, זו תורה, צמחת תורה שהיא הולכת ונכתבת ומוארת. מה היחד בינה לבין התורות של הקדמונים של הזקנים? הוא גם שאל את השאלה הזו, אמר איני יודע. אני מוטרד מדבר אחר, שהוא באמת, אני רוצה לפתוח אותו כאן, אני אנסח את זה כך, היכולת שלנו להצמיח תורה שמקורותיה בכנות, לנסח קווי מתאר חדשים, היא מעלה את השאלה בכל חריפותה, איפה נעלמו מילות המפתח שלפחות בעולם שלי הן קריטיות לעבודה דתית. אני מתכוון לטוטליות, שזה עסק לו בבישי, לקנאות, לברית, אלו השאלות שהן מטרדות אותי, האם עולם שהיא כל כך מכיל וכל כך דיפוזי, לא מעבד בסופו של דבר את המקום הנחרץ, שבו לא הכל הולך ולא הכל אפשר ולא הכל מותר. אלו שאלות היום שבציבור בכלל וגם הציבור הדתי-לאומי, השאלות האלה מאוד מנסות בחלל. אנשים לא רואים כל כך מחויבות לעבר ולזקנים, מה שהזקנים מייצגים. ואז באמת צורכות תורות חדשות והמון כמיהות לקדושה, מין ניו אייג' בקדושה כזה, ואו הפנמה של הפוסט-מודרניות להגמשת הכלים. ובסופו של חשבון אני מתייצא עם השאלה שהיא שאלה מבחינתי קריטית, גם לגבי עצמי. אז אני לגבי עצמי לא כל כך נמצא בשאלה, אני אסתם בשביל לחייך ביחד בקשה מאוחרת, שדוב אלבום ראיין אותי לטלוויזיה בערב השנה, לקראת ערב השנה, לקרוא את הספר שהיא נגיעה בשפת הלב. וכשיש פרק על שינוי השם, אז שואל אותי, הרב דרייפוס, תגיד לי, אתה רב, ראש ישיבה, בשר מבשרה של האורתודוקסיה, מה זה שינוי השם? אתה הולך להוריד את הכיפה? אתה הולך לגלח את הזקן? אתה הולך להוריד את הז'קט שלך? מה הקטע? מה קורה לך? וכמובן, שאלה בעין טובה ומאוד מפרגלת, מאוד אוהדת, ואמרתי לו שתנוח דעתו, אני הכיפה מסתדר טוב, אין לי שום בעיה, הזקן שלי כנראה יישאר עליי, כשיוריד אותו זה כבר לא יהיה בשליטתי, וכל פנים אני מרגיש שם טוב, אבל השאלה עצמה, אני באמת חש שיש לנו היום יכולות באמת להיות מצד אחד, לא לשבור את הכלים, באמת להישאר נאמן לברית ולחסד ולשבועה, דבר שאני אומר אותו לעצמי ולאחרים בכל הזדמנות, ולא לשבור את הכלים. כמו שהרב קוק בדורו לא הלך עם ביאליק ועם ברנר ועם כל האחרים שפרקו עול בבוגרי ולוז'ין כדי לממש את החופש, כולם עשה הרוח, כולם סחף האור, הוא נשאר עם, עם הז'קט שלו. איך אמר קרליבך, עזריאל קרליבך שהספיר אותו, אמר שהרב קוק אילו היה חי בדור הנביאים, היה לו בש גלימה של נביאים, ואילו היה חי בדור הבעל שם טוב, היה נראה כמו איזה חוזה בדור אבות החסידות, אבל לא הייתה לה ברירה, ונאלץ, כאילו אמר את זה נבך, כאילו לא אמר נבך, אני מוסיף, נאלץ לשכון באצטלה הרבנית שלו, לא הייתה לה ברירה. עכשיו אני בהרבה מובנים, אני חש שגם לנו אין לנו הרבה ברירה. כלומר, אני חושב שאנשים שיצאים בתוך העולם אורתודוקסי, עולם שיש בו נאמנות, הם מחויבות. אסור לוותר עליה, זה אומר, צריך גם לחייך את זה, לקרוץ לזה, להשתעשע עם, אפשר להשתעשע עם הכיפה, להשתעשע עם הזקן, אפשר להשתעשע עם הז'קט, בסדר גמור, להשתעשע, אבל קריצת העין לזכור שיש מעבר לכל זה נקודה קשה, שאסור לוותר עליה, כי אם מוותרים עליה, מפרקים למעשה את כל העסק, זה פשוט לא יכול ללכת. ואני אגיד לך, אני רוצה לספר את זה, אני לא פה מולי את הרב צבי לשם, ידיע טוב. היינו יחד לפני 5 שנים בארצות הברית, בניו יורק. והוא אמריקאי שחזה בתשובה לפני 10 שנים, ומכיר את העסק יותר טוב ממני. והיינו יחד בקהילת הדר, שהיא עושה כל מיני פרובוקציות לדתיות. ואני הייתי מבסוט, ממש היה בשבילי, ממש חייגה, ולא רגילה. הסתכלתי על זה כמש כמעט הספט, ושם היו, ושם גם נשים עולות התורה, והביאו כזה, נתנו לי כל כזה ספר קורקובת של 100 עמודים להסביר למה אישה יכולה לעלות התורה ולהיות חזנית והכל. ניסו להרשים אותי נורא, ואני נורא השתעשעתי מהעניין. הנשיא עמד לידי כמעט מתפוצץ, ראיתי עליו שהוא הולך עוד רגע להתפוצץ, ואני מקווה שאתה זוכר את הסיפור הזה, שממש לא יכולה להחזיק מעמד עם ה... כי אתה לא מבין מה זה אמריקה, אתה לא מבין לאן כל זה הולך. היום אני כן מבין לאן כל זה הולך, אני כבר עבור 5 שנים, אני מבין לאן דברים כאלה הולכים. בסופו של חשבון, גם לשעשוע יש כללים, גם ליכולת להכיל יש כללים. הדיפוזיה היא דיפוזיה, אנחנו כולנו מתפתחים מזה, כולנו יוצרים, אנחנו כולנו נהיינו אנשים אחרים. אני מעיד על עצמי כמה שאני משתנה, פשוט משתנה, אני לא... איך אמרה לי אחת ה... אמהות, מישהו התחתן מישיבה עם אחת שהייתה תלמידה שלי בעבר לפני 20 שנה, באמת, אני לא מבינה מה הרב דרייפוס מחפש בשיח. אז הבנתי בדיוק איך היה דימוי ואיך, תודה לאש, איך שאני כאן, שאני אצל, זה לא העניין שלי אישית, אני חושב שכולנו עוברים דברים, עוברים תהליכים, ואני חושב שכאן תמיד השאלה שצריכה להישאר, ואתה כישרון צריך לשמור עליהם, איך באמת שומרים את הנקודה, בתוך כל השובבות, בתוך כל הבדיחה, לא לבד קשר, אין לך יש לו ביטוי שאני מצטע לו בלי סוף, להבין את הבדיחה. ואם אתה לא מבין את הבדיחה, אתה יותר מדי משתעשע, מרוב שעשוע אתה לוקח את זה נורא ברצינות, אתה שכחת שזה הכל איזו תנועה סיבובית. אם תשכח את זה, באמת כתיפול הקליפות, השם ירחם, זה כבר דבר שיכול, אתה בסוף באמת תפגום חלילה. ואני חושב שכולנו אנשים מספיק מוכשרים כדי לדעת, שיכולים להתנועע ולעשות כל מיני דברים חדשים ולדבר שפה חדשה, ויחד זה לשמוע קשר עין ממה שאסור, מה שאסור לוותר.
אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות שאני עכשיו עלו לי מתוך מה שאמרת. יכול להיות שהן קשורות, יכול להיות שהן עונות אחת על השנייה, אני אומר. אגב, גם אפשר להתקיף מהקהל, אבל קודם אני... מישהו שם רוצה לשאול משהו?
אתה עושה טוב, אתה יכול בכל רם.
דיברת קודם על הכנות, הייתה לי תחושה כאילו נוצר פה איזה שהוא דגם רב חדש, קוראים לו רב הכנות, כאילו אני נהייתי הרב של עצמי במובן הזה שאני כבר שואל את הכנות שלי, אני כבר לא פועל באופן ספונטני, באופן איך שאני מרגיש, אלא אני כל הזמן כאילו תחושה שאנשים ש... הרבה שאלו אותך, לא מתוך כנות, זה עובד האינסטינקט שלהם. כשאנחנו היום פועלים מתוך כנות, זה כבר משהו מאוד מודע, ואז ממילא הוא לא באמת כנה.
אני מבין אותך.
ואיזה
שאנחנו
מעלים את זה
לתודעה,
אנחנו מפספסים את הנקודה.
אני קודם כל מודה לך על השאלה, ואני יכול להגיד לך שאין לי תשובה לשאלה שלך. אני לא יודע מה להגיד לאחרים, אני בקושי יודע מה להגיד לעצמי. אני יכול רק לשתף אתכם מה עובר עליי. אני לא יכול לשתף אתכם מה עובר עליך. זה, אתה צודק, אתה שואל, האם יש לי משהו להגיד על הכנות שלך? התשובה שלי לא, אין לי מה להגיד על זה. אני יכול לומר שאני מאמין במה שאני אומר, זה מה שמלחה אותי בחיים שלי, לשם אני הולך, ותודה לאל, אני גם חש ברגעי חסד, באמת הרבה סייעתא דשמיא, שיש באמת, שמשהו כאן באמת צומח, ויש פה, יש ברכת שמיים בכל מיני, אני אומר, תחושות או מעשים שאני שותף לי, או משהו כזה. להגיד לך שיש לי איזה מרשם איך לצאת עם איזה מניפסט לאחרים, איך אפשר להשאיל את האמונה שהדור הזה על כנות, שכל כנות היא בהגדרה, הגדרה סובייקטיביסטית מאוד, מאוד אישית. אני יכול לומר, אמרתי מה שאמרתי, כמו ש... איך אומרים בעברית תקנית, take it or leave it, זה מה שאני יכול לומר בהקשר הזה, כי אין לי, אני לא אמרתי מתוך איזה עמדה חלילה שאני לא רוצה לענות לך. אני נבוך מהשאלה, אני לא יודע. זו שאלה שאתה שואל את השאלה, והכינות שלך צריך להביא לך שאלה כתה תשיב על השאלה. אני לא יכול לשאיר לך שאלה כזאת. אני יכול לשאיר לך רק מה שאני מדבר, מה שאני עובר, זה אני יכול לספר. וזה מה שאני עושה. אני מספר מה הם החיים שלי. אני מאוד מודע שאנשים צעירים היום יש להם, המילה כינות כבר עברה טרנספורמציה. יש לה כבר אנרגיות אחרות. זה כמה שווה משהו אחר. אני מודע לזה, אבל כדי שבכל זאת נמשיך לדבר, כל מילה תתפרש את זה כל אחד בצורך עם האנרגיות שלו, אז לא נוכל לדבר אחד עם השני. אז אני מניח שיש בכל זאת משהו משותף, שאני כינות, שגם אתה וגם אני נמצאים על איזושהי פלטפורמה דומה, למרות הפערים. ולכן אין לי כל כך מה... כן, רב נועם.
אני אולי מזווית טיפה שונה, אולי זה פשוט באותו עניין, אולי לא. אני מרגיש שבאיזשהו מובן אני מוצא את עצמי מופתר מזה שבדיבור שלך אני מרגיש שיש המון חיפוש אחרי זה כנות או באיזושהי זהות שאתה מציב אותה כאיזה משהו אחד שצריך לאתר אותו, למצוא אותו, להיות נאמן לו באיזשהו אופן לכנות הזו. שגם בתוך הדברים שלך מצאתי מצד שני איזשהו חיפוש אחרי שעשוע, משחק, אולי אפשרות לתחפושת באיזשהו מובן. אבל כזה אני שואל רגע, אז אולי התחפושת הכי מוצלחת היא למצוא רבנים זקנים. זאת אומרת, למה פתאום, חוזר לאופציה שהציע פה הרב דודי, למה לא ללכת עם זה כשעשוע, כמשחק? זאת אומרת, האם החיפוש הזה אחרי כנות, לא בסופו של דבר פחות, הכי ממלכד, והכי, אולי גם תוקע, אבל בהקשר הזה שהוא תוקע את זה בתוך מרחב, שלא מסוגל בסוף לקבל שום תחפושת באמת, ומוצא את עצמו רק מפרק את התחפושות כל הזמן. ואולי בהפך, מוותר על הכנות הזאת, ולקבל את התחפושת. אני אומר, לכל הדמויות שהזכרת שלא היה להם רב, אולי לא היה להם רב, אבל הם מאוד התעקשו על התחפושת. זאת אומרת, אני לא משוכנע שהרב קוק היה רק תקוע בתוך האצטלה הרבנית שלו, ואני חושב שגם הרב שג"ר התעקש על התחפושת הרבנית שלו בהרבה מובנים, ובוודאי שרבי נחמן עמד מול התחפושת שלו כרבת, ורק שם אני אגיד גם עכשיו התעקש על התחפושת שלו. זאת אומרת, וההתעקשות הזאת שוב, אפשר לקבל אותה גם כאן, אני מציע לא להציג אותה דווקא כאיזה נקודה קשה, אלא כתחפושת, אבל כתחפושת שאומר, אם אנחנו באמת משחררים את החיפוש אחרי הכנות הזאת, אז היא תחפושת מאוד מוצלחת, הרב דודי בו מדי משכנע את הפוריות שלה. זאת אומרת, היא תחפושת שאולי תופסים אותה דווקא בלי נקודה קשה, אז היא יכולה להיות מאוד...
טוב, אתה מאתגר אותי. אני מעשה סיבי שאת הכישורים לזה. זה מאוד מאתגר אותי מה שאתה אומר. ולא מפתיע אותי שאתה שואל שאלה כזו. כי באמת... זה נקודה שמביכה אותי, אני מודה על האמת, מביכה אותי, כי אם הייתי מסוגל באמת להיות משיגנר, אבל באמת משיגנר, שיכול באמת להשתשם תחפשות, להחליף אותם ולא לחפש את הנקודה הקשה, להיות כמו שהרב שג"ר קיבל את רב נחמן בלי, כאילו בלי עצמיות. אני בגרסה הנוכחית שלי, נכון להיום, אני לא יכול לוותר על הנקודה הקשה, כי בלעדיה אני מודה על האמת שאני גם... אולי כי אני מפחד ליפול, מפחד ליפול למקום שיעבוד שם. זה כזה צעד כמעט של קפיצה, ממקפצה לבריכה שלא בטוח שיש שמיים למטה. ואני באמת לא יודע, מבחינתי זה נכון להרגע, ואני אומר, אני באופק כלי חוויית החיים שלי בשנים האחרונות, שהולכת מתעצמת, חוויית המבוכה. אני מרגיש נבוך, קוראים דברים, יש לחישות משמיים בכל מיני כיוונים, מאתגרים אותנו בכל מיני... כיוונים שצריך ללכת בהם, ואני לא יודע מה אני עושה איתם. אני מודיע על האמת, אני לא שלם העובדה שאני חי באיזה עולם שהוא בסופו של חשבון מוגן. אני לא שלם עם זה, ואני תמיד אומר לעצמי, אולי צריך באמת לצאת, להשאיר את ה... אני אומר בשפה אחרת מה שאתה בעצם האינטואיציה שאתה מנסה לשדר. ולהיות לי להימצא בעולם שאין בו את ה... להיות לי באיזה תחפושת שיכולה באמת להשתעשע בכל מקום. אני לא, נכון להרגע אני לא מסוגל, אני מודיע על האמת. זה יולדת אופציה נכונה, אבל אני לא מודיע, לא יודע, אני לא יודע מה אשים על שאלה כזאת. אתם רציתי לשאול?
אני רציתי לשאול אותך מה שאלת את הרב דודי, זאת אומרת, אתה אתגרת אותו מהמקום של העולם הגדול שבחוץ. ושאלה אם גם האחזות בנקודה עכשיו, אם אתה לא מרגיש שהיא חוסמת אותך לפגוש אנשים. לצאת החוצה ולראות אנשים במקומות אחרים שהם לא מתכוונים להתחייב לנקודה הקשה שלך. זאת אומרת, או שאתה באמת מוכן, אני יודע שהתכוונתי שאולי זה גם סוג של תשובה, או שאתה באמת, כמו שאתה מתאר, זה נקודה קשה אישית שלי. לי יש תסביך עם כובע וזקן ותרי"ג מצוות, אבל אני מוכן לדבר עם כל אחד אחר ולתת אמון במה שהוא עושה במקום שלו. עד כמה אפשר באמת לקחת נקודה קשה ולהפריט אותה לגמרי כמשהו שהוא פשוט שיגעון פרטי, אל תפלוש אליי, אני לא אפלוש אליך.
טוב, אני מודה שוב, זה דומה לשאלה של רב נועם, ובאיזשהו מקום, אני גם את זה לא יודע אם אני יכול להשאיר תשובה כנה. כי הסיבה היא פשוטה, יש לי גם מה להפסיד. יש לי משפחה ויש לי ילדים, יש לי נכדים ונכדות. אני לא בקלות יכול להרשות לעצמי כל מיני הרפתקאות. ולסכן נכסי צום בזה שאני זוכר כאן בעולם. יש גם תלמידים ותלמידות, וברור שכל תנועה שאני זז לפה לשם, זה כבר, אפילו אחרי הכתבה שהייתה בדיוקן בקיץ, במקום ראשון, אז אחת הנשים במצפיין התופעה אמרה לבן שלי, מה קרה לאבא שלך? זה כבר הבנתי שכבר אפילו לא אמרתי כלום שם בעצם, זה מה חיוור.
וגם קיבלתי תגובות כאלה.
מה קרה לו, כאילו. אתם רואים שהרגישויות כאן הן מאוד דרמטיות, אבל זה לא מטריד אותי, מה שאומרים בחור זה לא כך מעסיק אותי, אני באמת לא מוטרד מזה, אני מוטרד מה קורה בתוך עצמי, זאת השאלה שמעסיקה אותי. ואני מודה על האמת, כאן יש לי נקודה שלא הצלחתי עד היום לפרוץ, לא הצלחתי להגיע למקום שבו אוכל באמת להגיע ל... אני במידה מסוימת שקנאה, אני שוב אומר את זה מבחוץ קצת, במידה מסוימת שקנאה ברב שלמה קרליבך, שהוא לא היה כוס התה שלי בהרבה מובנים, יש לי הסתייגות ממנו בכל מיני מובנים, אני גם פגשתי אותו מספר פעמים בחיים שלי, לא כוס התה שלי בהרבה מובנים, אבל איש לא ייקח לו את התיקונים שהוא עשה בעולם, כי הוא באמת ויתר, היה הומלס מרצון. ושיהיה במחזות שאדם נורמלי לא מוכן, ויתר על משפחה, ויתר על... על, על, על ה... ממש ויתר, ויתור עצום, והיה הומלס מרצון. הוא שיהיה בין חסרי בית, כי הוא עצמו היה חסר בית, והוא באמת בזה עשה תיקון עצום, והוא באמת אני חושב ממש את השאלה שרב נועם מציג פה, אם אני הבנתי נכון, מה שאתה מציג פה כרגע, האם פניי גם ללכת למקום שבו יש איזה מין פירוק של הנורמטיביות, במובן הפשוט שלה, ואני לא בטוח שאני מסוגל, ואני לא בטוח שאני גם רוצה. אני לא, שני הדברים לא נכונים, שאלו אותי אז למה אתה לא הולך על הסוף. אני מקשיב למשהו בתוכי, אני יודע, זה כל אחד צריך להקשיב למה הוא נוצר בעולם, מה יהודו. הוא יכול לסמוך רק על עצמו, על שורש נשמתו, שלזה נוצרת ולזה לא נוצרת. יש כל אחד משורש נשמתו. יכול להיות שביום יום הבא, אני כבר אשפיע זמירות אחרות, בקבוצת השיעות שלכם אני אחזור בתשובה גמורה, ואיך אפשר לדעת לאן זה יגיע, אולי אזכיר כבר לשם חדש שאני כאן כוסף לו הרבה מאות שנים, אבל נכון להרגע, אני יכול לדבר רק אונליין עכשיו, מה שאני אומר כרגע, אני לא במקום הזה, ולא יכול להיות בו, וגם לא מעוניין להיות בו, ואני גם מגיש את המחירים של זה שאני לא יכול להיות בו, כי אני חושב שאם הייתי בית הולך לצעדים כאלה, אני בטוח, אני גם מרגיש את זה ממש בתחושות מאוד ודאיות, שיכולה להיות ממש, לא שאני כזה מי יודע מה, וכזה יכול להפוך את העולם, לא מחזיק בעצמי כל כך. רק אני חושב שיכולתי לתרום משהו שהיום אני לא יכול לתרום אותו, והספר הבא שאני רוצה לכתוב אותו, תערוך אותו, אני לא בטוח, אולי זה יהיה את היעד שפחות ברמה מילולית אפשר יהיה ללכת עוד צעד מעבר למה שנעשה עד עכשיו. ודרך אגב, אני רוצה לומר משהו על הרב שגר. הוא באמת התייסר מזה באופן אישי מאוד. אני הבאתי גם בספר שלי, בפרשנות שלי, לאחת ההתבטאויות שלו לפני מותו. היינו מוצאי שבת שם, זה היה סמוך לפורים. ותוך שאנחנו רוקדים עושים אל אבי מלכה, היה אלף איזה מצב רוח טוב, היה מורשי הכל די קרוב למותו. אז פתאום הוא אמר שם איזה משפט סתום, ואמר שאני יודע למה הרבי נחשב המשכיות שלו. אני משפט שלו, גם לא איזה הקשר, כי פתאום זרק איזה לחלל. והמשכנו לרקוד. ואז אני הייתי מאוד נסער בכלל, כל המדליה לא הייתה בשבילי חוויה מאוד, מאוד קשה כזאת, במצב שהוא הולך למות. ואז הזכיר לי מישהו מאחר מהחבורה, ניגשת אליו ושאלת אותו למה הוא מתכוון. אז הוא אמר שהרבא הלך על המשבצת האורתודוקסית. לכן הוא נכשל. עכשיו אני, דבר שהוא מאוד מסעיר. קודם כל אני לא בטוח שאני נכשל. וכבר הוא קורא את זה כקביעה, אני לא הייתי אומר אמירה כי אני לא, אין לי אמירות כאלה. ואת אני אומר, שהבאת האמירה שלו, היא חשפה משהו בדמות שלו עצמו, לא של הרבא. זה מראה מה של הרב שגר, שהוא גם כן, לא, הוא לא יכל היה לצאת מהמשבצת האורתודוקסית. הוא בסופו של דבר איש ישיבה, כל ימיו היה בית המדרש, השקיע את חייו בלימוד גמרא. זה מה שעשה בחיים שלו. אבל הוא יכול לומר על הרבא, אתה צריך להגיד משהו... על מישהו אחר, כדי לספר מה עובד תוכחה. והוא גם כן חש בדיוק את המצוקה, אני חושב שהוא גם כן היה תקוע בדיוק בשאלה הזאת, שאיך אפשר ללכת, הוא חש הוא כאן עשה של איזו בשורה, שבכלים הקיימים היא לא תוכל להתממש, כיוון שהכלים האלה לא מכילים את האורות האלה. והפער בין האורות לכלים האלה הוא פער מאוד מייסר, ואני חושב שכאן יש רבי נחמן בדורו, לפני 200 שנה או קצת יותר, חש איזה מול כל האווירה הדתית שהייתה והקהילה החסידית באוקראינה של אותם ימים, ואנחנו חש ביוק את הפער הזה בין האורות העצומים שפיירו בתוכו, וכל האנרכיה וכל מה שירדח מעניין כמו רב נחמן, ומול זה חברה אורתודוקסית וכו' שהיא צריכה להשתמר, אין לה ברירה אלא בדרך הזה שהיא משתמרת. אחר כך, 100 שנה אחר כך, בתחילת המאה ה-19, הרב קוק ביפו עבר בדיוק אותם דברים, הוא גם חרחה שזה פער עצום, ויכול לה לכתוב ביומנים של כל מיני דברים שאנחנו מאוד נסערים מהם, שמעז לדבר ככה על השיונק והכופרים חיות יותר משמע דתיים, ועדיין הוא נשאר רב, עדיין הוא נשאר הרב קוק וכו' וכו', והוא קבור בחלקת הרבנים, פשוט חלקת הרבנים כל המשפחה של בהר הזיתים, זה כל נמצא בתוך ה... הייתה לי מחשבה לקראת השיחה עם איתן היום על העניינים האלה, ככה היום התארחתי קצת, כל היום חשבתי על הדברים, יש לי איזו מחשבה משועשעת קצת על משה רבינו. משה רבינו לא קבור בחלקת הרבנים, לא נודע מקום קבורתו, ואיפה הוא קבור? מול בית פאור. זה המקום של משה רבינו, הוא עוזב את העולם מול בית פאור, אבל זה אצל משה רבינו כנראה בשביל זה, כי כל השאר הרבנים, גם הנועזים ביותר, הם בסוף קבורים בחלקת הרבנים, שם מקומם. ודווקא אנחנו כיהודים נוסעים לתוכנת ניצוץ משה רבינו, שהוא לא יכול להגיע לארץ, רק יכול להתגעגע אל הארץ, ואולי הוא לא יבוא אליה, ודווקא הגעגועים אל המקום שאי אפשר להגיע אליו, כי זה המקום שהוא הרדיקלי ביותר, וארץ ישראל העיונה, כמו שקורא בגמלים של ארץ ישראל העיונה, שבחינת משה רבינו, ששם גם הכפירה וגם האמונה, הכל מתחבר שם יחד, זה המקום שמתגעגעים אליו, אבל אי אפשר לממש אותו, כי המימוש שלו כבר שייך לעולמות אחרים, לא כאן בעולם הזה. ואני חש שבאותה מידה גם הוא לא יכול לבוא למשכן, הרי זה אחד הפסוקים הכי מרגשים בסוף פרשת פקודי, ולא יכול משה. אחרי שאובמה אמר יס וכן, אתם אומרים ולא יכול משה. זה משה שלא יכול, והלא יכול שמשה הוא בסופו של חשבון המימוש הכי גבוה של האמונה, שהוא לא יכול, זה ניצא מעבר לאפשרויות, זה חורג מגבולות הגזרה של האנושי. לכן לא יכול משה, זה אולי משה רצה בנה משכן, אבל לא יכול להיכנס אליו, כי יש שם ענן. משה מביא את עם ישראל במדבר להביא אותם לארץ ישראל, והוא לא יכול להיכנס לארץ, מנגד תראה את הארץ שם לא תבוא. והוא נקבע מול בית פאור, כאילו זה הדבר הכי פרדוקסלי שיכול להיות, משה מול בית פאור, כל ים הדרשנות שניתנה בחזל אצל בעלי המוסר ואצל אחרים במתח הזה במשה לפאור. ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה שאולי באמת צריך להגיע למסקנה, שאם הרבי מחב"ד לא יכול, ואם הרב שגר גם לא יכול, וכל אחד בכישרונותיו ויכולותיו בדור שהוא חי בו והקהל שהוא פועל בתוכו, אז אולי לא הרשעת, אולי לא הגענו לרגע הזה. אני רק יכול לדבר על זה, עצם הדיבור הזה מאוד מפרה אותי, מאוד מעורר אותי, מאוד נוגע בי, הוא מציס אותי, אני ממש במשכבים בלילות וגם בימים ובמחשב שלי, זה העולם שמטריד את מנוחתי כל הזמן, בשפות שונות, ברגעים שונים, לא משנה. אבל לממש ממש בפועל ממש לצאת, כמו שאני לא מציע, בוא תוותר על הנקודה, תראה את הכל תחפושת, תתחפש לאדם, לאדם מתחפש, ושם מקום משהו כזה שהכל יהיה וזמין טיפול שתחפושת, זה מחייב קישורים שאין לי, נכון להרגע לפחות. זה, ואני לא חושב שלא רק לי אין אותם, אני חושב שבאמת הם עוד לא נמצאים, אני אסביר אם אני מרגיש נכון. כן.
לאן הרב
רוצה
להגיע ולא יכול?
זו בדיוק השאלה. גם אני
שואל.
זו בדיוק השאלה. אני, זה מסוג הדברים שאי אפשר להשיג אותם במילים. כי אם יהיה לי מילים לזה, אני כבר אדע לאן אני הולך. אני יכול לומר תחושות שהן אינטואיטיביות, שהן למעלה מילים וספר מילים. אני מתפלא שבפורים, כל שנה בפורים תהיה איזו הערה של עד ולא ידע, ממקום שלמעלה מתאר ודעת. ושם באמת אפשר יהיה לקבל הנהרה לפחות, לא מילים, לפחות הנהרה לאן ללכת. וגם משה רבינו אני חושב שלא ידע לאן הוא הולך. הוא יודע ארץ ישראל, ככה ארץ ישראל. זה ככה שם, מעבר לכל, זה ארץ ישראל, הכי לשם. אבל באמת שהוא יודע לאן הוא הולך, והחז"ל שאלו, וכי יכול להיות פריאות צריך, כי מה הסיפור? היה לו, קיבל תורה ועלה להר סיני, הוריד תורה, מה פתאום ארץ ישראל? אני חושב שכאן בדיוק הנקודה, שכל אחד מאיתנו, אני חושב, הוא נוסע בתוכו איזה גרעין שאתה לא יודע, שהוא עד לא יודע, שאתה הולך ואתה לא יודע, אתה באמת באמת לא יודע, ואי הידיעה הזו היא בעיניי הידיעה הכי משמעותית. הוא הגיע? טוב, אנחנו, נראה לי שאנחנו כאן, כמה הגיע? אז אנחנו נסתפק בזה כאן. אני חושב שאלות, אני לא רוצה להקיב את החוד של הקמר, אז אני אתן חנן. איפה הוא שם? תודה לאיתן, תודה לכם.
תמשיך בלי הפסקה, בשקט.